בשבוע שעבר
רבנית אסתר יודעת להגיד לנו משהו על ליקוי לבנה מצד המשמעות הפנימית?
לא, אני רק יודעת לומר שהיום צלצל מישהו, צלצל רב צבאי אחד ושאל לגבי ההתייחסות לזה, האם מותר להסתכל על זה, לחזות בזה וזה, והרב אמר לו, לא כל כך. לא כל כך.
כי זה כוכבים ומזלות,
זה משהו סימן רע לישראל.
כן? לא טוב?
לא טוב. לא טוב. לא, לא אסור, לא אסור. לא אסור, אבל לא להתבונן, זה לא... משהו יש כנראה כתוב שזה לא, זה סימן רע.
הם צובעים את הזכוכים.
רע למי?
לנו, לישראל.
לישראל.
כן.
זה היום
ליקוי לבנה. לא, לגויים זה ליקוי החמה ולנו ליקוי הלבנה, נכון?
אבל בגלל שזה יהיה כאילו נראה כמו דם וזה...
אין לי מושג, אני לא מכירה את התופעה הזאת. אני יודעת שהיום שאלו את הרב ושמעתי משהו ענה.
מה, צריך להגיד משהו, להתפלל משהו?
לא, לא, רק לא להסתכל.
אה, באמת?
כן.
לא, איך זה מפתר את זה?
לא להתבונן, יפה, את צודקת.
לראות את זה.
לראות מותר, לראות מותר, אבל לא להתבונן.
לא להתבונן, לא להגיד.
ליקוי לבנה, הלילה יש ליקוי לבנה.
מה, אסור להסתכל
על
זה?
לא להתבונן בזה.
גבוה, ולהסתכל על זה שזה פעם.
כי זה סימן רע לישראל, כך כתוב.
לא
מה, מה את אומרת?
שרקו לי משהו בקשר לעניין הזה.
נו, אז תקרי, תקרי, אם זה דבר נכון, אז נלמד. עוד פעם, רגע, עוד פעם.
בליקוי לבנה יש משמעות רוחנית עמוקה לפי תורת הסוד והקבלה, והוא משקף התעוררות מצבים רוחניים של דין, הסתר, בירידה ושפע רוחני שמגיע לעולם, ובמיוחד לעם ישראל, הם משולים ללבנה. על כן בשעת ליקוי לבנה יש להתחזק באמונה, בתשובה, בתפילה, במתן צדקה ובלימוד פנימיות התורה. על פי הרב יוסף המזלג, גיסו של הרב בניהו שמואלי, שוחחתי עם הרב, דיפ לא להתבונן בלבנה בזמן הליקוי, הוא אמר שגם בזמן רגיל לא טוב להסתכל על הלבנה, חוץ מזמן ברכת הלבנה וגם אז לא באריכות. הרב אמר שאם למישהו קשה לעמוד בפיתוי של התבוננות בליקוי הלבנה, שיעשה העברת עיניים באלמה ולא כדי להתבונן.
נכון. עשה מה שאמר
הרב. הלבנה מסמלת בקבלת ספירת המלכות, הספירה האחרונה מבין 10 הספירות, שהיא כלי לקבלת האור מהשפעת העליונות. ליקוי הלבנה אם כן מבטא הסתר או פגם באור המלכות, כלומר ירידה בשפע הרוח, שמגיע לעולם, בשפע הרוחני שמגיע לעולם. בזוהר הקדוש מובא שליקוי המאורות ובמיוחד ליקוי הלבנה הוא סימן של דין ומשפט. כתוב בזוהר, כך נחתה דינים לתתה דהתחשך נהורה דסיהרה. תרגום, כאשר יורדים דינים לעולם מחשיך אור הלבנה. וזה בזוהר פרשת ויקרא דף ט. ליקוי הלבנה מתרחש כאשר אור השמש המסמל את ספירת תפארת משפיע נחסם מהלבנה, ולכן זהו סמל כך שההשפעה העליונה מנותקת מהמדרגה התחתונה. על פי תורת הארי הקדוש, הלבנה, שזה המלכות, מייצגת את היכולת של העולם התחתון לקבל את השפע מהעליון. בליקוי לבנה יש חיזוק למושג מיעוט הלבנה, שהוא מצב של חיסרון בתיקון המלכות. והלבנה אין לה אור מעצמה, אלא מקבלת מהשמש. וכאשר יש פגם, מיד פוחד אורה. זה מהמערכו ועץ חיים. התלמיד של הארי הקדוש. כלומר הלבנה
חיים ויטל, הרב חיים ויטל.
כן, רבי חיים ויטל. כלומר הלבנה נפגעת כאשר יש פגם בתיקון הכלים לקבל את האור, וזה מתבטא בליקוי לבנה. במסורת היהודית הלבנה מזוהה עם עם ישראל שנמשלו ללבנה, שמתמעטת ומתחדשת, לפיכך ליקוי הלבנה נתפס כזמן של דין, זמן חולשה רוחנית בישראל וזמן התעוררות בתשובה ובתיקון ביתר שאת. סימן רע לשונאיהם של ישראל, אנחנו... חז"ל משתמשים בלשון הזאת של שונאיהם של ישראל כדי לא להזכיר ישירות את עם ישראל בעת קורבנות. זה בתלמוד בבלי במסכת סוכה. התיקונים המוזכרים בחוכמת הקבלה והזוהר לתיקון הדינים שקשורים לליקוי הלבנה הם תשובה, תפילה, צדקה, לימוד פנימיות התורה. מה? כן. הלוואי שנזכה כולנו לעשות את התיקון הנדרש ונזכה לאור הגאולה. אור הלבנה כאור החמה יאיר. אז זה יהיה בעוד 3 שנים.
מעבר לקחת את זה?
לא יודעת, שלחו לי ב... לפני 7 שנים זה היה. אבל היום זה היה איזה מלא.
וגם זה צבע יחד, צבע
אדום. כדור הארץ מזכיר את השמש, זה בעצם באותו מישור. כדור הארץ באמצע, והלבנה מפה והשמש מפה. אז מזכיר.
תראי, אדום זה יכול להיות מצד אחד דם, ומצד שני סבע של אהבה ושל פרחים יפים.
אז בואי נסתכל על זה.
כן. לי אין מה להגיד, אני אמרתי.
זהו?
כן, שאת את הרס. גם יש לך רב צמוד.
יש לי רב, לא אני, לא אני. צלצל רב צבאי לרב. שאל אותו, ואני במקרה הקשבתי, אז שמעתי את התשובה שלו, והתשובה של הרב שלי היא מאוד פשוט, אין קבלה ואין ערי ואין רב חיים ויטל ואין קבל, אין כל מיני סודות ואין שום דבר. כתוב בגמרא שיש בזה, איך, מה אמרתי, איזה ביטוי אמרתי?
דין?
לא, אני לא אמרתי דין. סימן רע, משהו, סימן רע לישראל. מה זה מספיק? ליקוי, ליקוי לבנה, יש עכשיו ליקוי לבנה.
רק היום הקשבת לשיחה, אתה פה לא מקשיבה
לשיחה? אני תמיד מקשיבה. לא, אבל אני אומרת שאני אומרת בקיצור, כי גם הוא אומר בקיצור, והוא לא נכנס לסודות וקבלה וכל זה.
מי זה הוא?
הרב ליאור. הבנת? שאלו אותי, עניתי. ומסתבר שמה שאני עניתי בפשטות, את אמרת אותו דבר בעריכות.
כן, כן, טוב, טוב.
חיה, תסתכלי.
אותו דבר
בעריכות.
תראים
קיבלנו, חיה.
תראים קיבלנו
את זה.
שהיא
לא תגיד
שהיא סתכלת. חיים? כן. לא, היום האנשים מאוד רוצים לדעת על פי פנימיות, על פי קבלה, על פי תורת הסוד.
יצאת בזום.
טוב, מחכים לגבר, לחברה, ואנחנו מתחילות.
כן, הרי
זה סגולה למשיח. מה, מה?
סגולה למשיח.
סגולה למשיח, היגע כבר עד המשיח.
השבוע, דוד זיני צריך להיכנס לתפקיד.
כן.
את השאלה.
אנחנו איתך, אנחנו איתך. חיכינו לה.
מסימני המשיח.
כן, בוודאי.
הם בירושלים.
כל עם ישראל יודע.
את מסתכלת, זה החתן שלה.
מה אני עושה?
כן, ראי, אני רוצה להתחיל. בשבוע שעבר דיברנו על תשובת, משהו מתשובת, מהתשובה, מתשובת הפרט. דיברנו על קין עם מבט מיוחד על קין ועל התשובה ועל השמחה ועל השבת. אם אתם זוכרות את המאמר שלמדנו. מה? מזמור שיר ליום השבת והקשר שלו לתשובה ומה התגלה לאדם הראשון בשיחתו עם קין. ולמעשה דיברנו על אדם שחוטא ונופל ומה התיקון שלו. היום, רק הערה קטנה לגבי שבוע שעבר, הרבנית יעל אמרה לי, זה דרש, זה דרש, אבל הפשט...
לא, לא עשה זה דרש.
זה דרש, זה דרש. היא עשתה זה דרש.
אחד מארבע דרכים שאת רואה, פשעת דרש, אני
מסוף. יפה, אבל זה פגע בי, ועכשיו אני אסביר לך. אני אסביר לך. החוג שלנו לא מתעניין, החוג שלנו בכלל לא בא ללמוד פשט סיפורים בתורה. זה החוג שלנו, אני לא אומרת. מי שרוצה...
מי זה שלנו?
שלנו, שלנו. קוראים לחוג הזה אגדות חז"ל. כן. אני מאוד משתדלת ללכת לפי אגדות חז"ל, כי זה מה שמעניין אותנו. מעניין אותנו מאוד, ושם אנחנו רוצות להעמיק ולהבין מה חז"ל אומרים על זה, על זה, על זה, על זה, על זה. ולכן המדרש הזה היה בעיניי נפלא, נפלא ומעמיק ומלמד מאוד מאוד בנושא התשובה. וכשאומרים לי שזה לא פשט, מה זה מעניין אותי? זה בכלל לא מעניין אותי שזה לא פשט.
לא, אני הגבתי...
אני לא חיפשתי בכלל את הפשט.
נכון. אני הגבתי למישהי שהתחילה לשאול, הרי אדם בעצם מצטער, הרי
צחבת. כן, כן, מי שאמר.
אז זה לא ממין העניין.
מצטער.
נכון, נכון.
זה לא בז'אנר הזה, זה לא בסוגה הזו.
נכון.
לא, חלילה לא. אנחנו חיים עם המדרשים, חיים עם הדרשים.
לא משנה לי, אנחנו יכולים...
זה החיים שלנו.
אנחנו יכולים גם לחיות עם הפשט.
אבל ממי שבעינו...
יכולים לחיות גם עם הפשט. מי שהיה מבקש לדעת מה הפשטו של הסיפור של קין ושל כל מה שהיה שם, זה בסדר גמור. יש לנו גם פרשנים
אבל זה לא צריך לפגוע, אנחנו לא
לפגוע, לא לפגוע במובן
זה לא אמירה שיפוטית,
לא לפגוע במובן האישי, אלא לפגוע במובן של החוג שלנו, דווקא מטרתו, דווקא מה ששמנו לנו למטרה, אני לפחות, וכך היה כשתיאמנו את החוג הזה, את השיעור הזה, אני סקרנית לדעת מה חז"ל אומרים okay, על המאורעות הללו, וגם אם זה לא פשט או כן פשט, זה בכלל לא מעניין אותי. בכלל לא מעניין אותי, כי אני לא מחפשת את זה בחוג הזה. זה הכל. נכון. הערה קטנה.
נכון, נכון.
הערה קטנה. בסדר? לא, זה פשוט ליווה אותי, זה ליווה אותי כל השבוע.
מה את אומרת?
כן. מה? היה עד שאני ארים טלפון, זה תרחה בשבילי. לא, היא אמרה, זה פשט.
לא, לא, דיברתי, בסדר, לא חשוב, רבנית.
זה לא פשט.
אין לנו שום ויכוח, שום ויכוח.
לא, אני בכלל לא רוצה להתווכח, אני רוצה להסביר את ההתעניינות שלנו במדרשי חז"ל. בסדר? היום, דווקא אין לי כל כך הרבה מדרשים, אין לי כל כך מדרשים, דווקא אין לי. אבל מה שהשיעור יהיה היום, תשובת הכלל. שבוע שעבר דיברנו יותר על היחיד, אמנם לא הדגשנו את קין בתור אדם יחיד, כי בכלל כל הדמויות הגדולות הללו של אדם הראשון וקין והבל ונוח, עד אפילו עד אברהם אבינו, זה בכלל לא מדובר על אישים, בכלל לא כל כך אישים פרטיים בודדים. אבל היות וקין זה שם של בן אדם, ואדם הראשון זה שם של בן אדם, אז אנחנו דיברנו על היחיד. והיום השיעור התמקד בתשובת הכלל, תשובתו של כלל ישראל, ועל זה יש לי שלושה קטעים בשבילכם, מקווה שהזמן יספיק לנו לשלושתם. קטע אחד יהיה מתוך רבי יונתן אייבשיץ בספרו אהבת יונתן, קטע שני יהיה מהגרה מתוך הספר כל התור, וקטע שלישי יהיה מאמר משוחזר של הרב קוק על שופרות, שאותו אני מצמידה לאותו נושא, כי הוא מדבר לא על תשובת היחיד בעם ישראל, אלא על תשובת הכלל בעם ישראל. אז ניגש לקטע הראשון, שהוא מאוד מאוד אותי מאוד מרתק. רבי יונתן אייבשיץ כותב ככה.
לתשובת הכלל?
כן. אני קוראת שם תשובת הכלל. אני קוראת לשיעור הזה ככה. כאשר יעברו עליהם כמה וכמה צרות, ואפילו האחי לא יעזבו את השם ואת נחלתם, ארץ הקדושה תיבנה ותיכונן במהרה בימינו. הוא אומר כאן, שאפילו כאשר יעברו על עם ישראל צרות, אז הוא מדגיש, לא יעזבו את השם, את השווה, שזה פשיט ברור, לא לעזוב את השם, אבל יחד עם זה הוא מיד מוסיף, ואת נחלתם,
ארץ הקדושה תיבנה ותיכונן במהרה בימינו. זאת אומרת שעם ישראל, כמו שאסור לו לעזוב את השם, אסור לו לעזוב את הארץ, את הנחלה, שהיא ארץ הקדושה תיבנה ותיכונן במהרה בימינו.
היינו את זה ב-7 באוקטובר.
נכון, 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 נכון. את תמיד עוזרת לי לשייך את כל מה שאנחנו... לא, זה מצוין, אני מדברת על היום. אני מדברת על היום, אבל במקום לדבר כאילו בראייה, לתרגם את המציאות הנוכחית, אני קוראת קטע. ותראו איך שזה כל כך מסתדר. וזה יהיה עיקר תשובתם. עיקר תשובתם. מעניין, רבי יונתן אייבשיץ, שלא היינו מסמלות אותו, אני לא ידעתי לסמל אותו כאחד מציונות דווקא. אם הייתי אומרות לי שזה הרב מוליבר או הרב קלישר, הרב קוק, זה פשיטה. אבל לא ידעתי שהרב אייבשיץ. והוא אומר שזה יהיה עיקר תשובתם של עם ישראל. כי התשובה צריכה להיות... צריך, הוא אומר, כי התשובה צריך להיות באותו מקום ובאותו מעשה. ועיקר חטאם בזמן הבית היה ירידתם למצרים. גם זה חידוש בשבילי, אני לא ידעתי שמסתכלים על זה ככה. מסתכלים על זה ככה, שהחטא העיקרי, אפשר להגיד הרבה חטאים, הרבה חטאים שיש לנו, שיש לעם ישראל, אבל הוא אומר שעיקר חטאם בזמן הבית היה ירידתם למצרים.
ירדו למצרים.
כן, את מכירה את התפיסה הזאת? מה? אני לא יודעת, אני לא יודעת, זה כתוב בישעיהו. כמו שאמר הכתוב בישעיהו למד א', אוי היורדים מצרים, ונשתרבב מזה חטאים גדולים. זאת אומרת, חטאים נוספים שאומרים שעם ישראל לא בסדר, לא בסדר בזה, לא בסדר בזה, לא בסדר, למה זה קורה לנו? כי אנחנו לא בסדר, בכל מיני דברים אנחנו לא בסדר. אפשר להגיד שמירת שבת, אפשר להגיד צניעות ותורת הבית, אפשר להגיד עוד חטאים עלינו. אבל אומר, אומר הרב יונתן, שנשתרבב מזה חטאים גדולים. החטאים האחרים שאתם, שמזכירים בקשר לחורבן הבית, הם משתרבבים מהדבר העיקרי. ומה הדבר העיקרי? נטישת הארץ. לכך תהיה תשובתם לעתיד, שלא ינטשו את נחלתם. אז מה שאני מתפעמת מזה, מההדגשה, שהחטא העיקרי של עם ישראל, שהוא נענש,
שעוזבים את ארץ ישראל.
זה שעוזבים את ארץ ישראל. עכשיו, כשאנחנו אומרות את זה כאן בינינו, אנחנו מדברות ככה, כי אנחנו מכונחות ככה, אבל אני לא חושבת שכל הציבור הרחב בארץ מבין את הנקודה. לא חושבת. ובעיקר לא הציבור מה שמכונה חרדי, הוא יגיד לכם כל מיני עבירות שעשינו ושבגללם קרה מה שקרה או קורה מה שקורה, והם גם יהיו צודקים. הם יהיו צודקים. יש לי אישה שאני מאוד מאוד מחבבת אותה והיא בקשר איתה. היא בטוחה שכל הנושא שקרה באוקטובר, שם איך קוראים לזה, בשמחת תורה, זה היה נובה. היא בטוחה.
מה זה נובה?
נובה זה ההילולה הזאת, ההילולה הזאת שהייתה מסיבת פריצות בשמחת תורה, מסיבת פריצות של בנות, נשים, גברים.
זה היה פה בארץ?
כן, פה ברעים, פה, איפה שהתחילה... איפה שהתחיל כל הפורנות הזאת
של אז. גם הייתה, לא יודעת למה אפשר לזה, אבל הייתה בובה מאוד גדולה של בודה.
מה היה? בובה, כן, כן. נכון, נכון, אבל לא הייתי...
לא יודעת למה שמה זה, מה הקשר?
אני גם לא יודעת.
סמל השלום.
אני לא יודעת, אני לא יודעת, אבל גם אם זה היה שם, היו שם כנראה דברים, אני לא התעמקתי מה היה שם, מה לא היה שם. ברור שהנושא העיקרי שם זה באמת פריצות. באמת פריצות. פריצות, בחורים ובחורות באים להתעולל בשמחת תורה, במסיבת רעים כזאת נוראה, ולשם הגיעה הפורנות ראשונה. אז אני לא כופרת בנוראות של הדבר הזה, גם אני מאוד מזועזעת מזה, מאוד מאוד, מהשמחת תורה הזה. איכשהו חולל, גם היום חולל.
איך זה התחיל אבל בכלל?
אז אני לא נדבר
עליו. היה תאריך של שמחת תורה, פתאום באים, זורמים אנשים
ש... לא, הם החליטו על זה, הם קבעו את זה מראש, הם תכננו מסיבה...
יום שבתון, יום חופש.
זה היה חופש, שבתון, והם עשו מסיבה גדולה, והזמינו הרבה בחורים ובחורות, לא יודעת למה, תגידו לי אתם, אני אפילו לא למדתי מה היה שם. אין לי מושג. אבל אין ספק שמה שהיה שם זה היה דברים נוראים של פריצות, חילול שבת ופריצות. ברור, ברור. והיא צודקת.
זה מדובר ביהודים?
בטח יהודים, בטח יהודים. לא רק יהודים, גם המון, המון, המון דקלשים שלמדו במוסדות שלנו והתקלקלו, או שנכנסה בהם רוח שטות, או... יש כהרבה סיפורים, אני לא עקבתי ולא יודע, מה, את שואלת אותי על המציאות, את המציאות אתם מכירו אותי, זה כתוב ויודעים.
קשה לי לשמוע את זה.
את מה?
את כל הדברים האלה, מפני שאנחנו לא יודעים חשבונות הבורא.
נכון.
אנחנו לא יודעים שום רגע, שיקול דעת של
רגע, רגע, של רגע. אם את אומרת אנחנו לא יודעים, אז תשאלי את רבי יונתן אייבשיץ, איך הוא יודע?
הוא רב, לא. הוא רב גדול.
נכון, נכון, הוא רב גדול. הוא רב גדול, והוא אומר שהנקודה העיקרית, ככה הוא אומר, אני כמובן מסכים, חותמת על כל מילה שלו, ושמחה לשמוע כל מילה שלו.
מה הוא אומר על הנקודה העיקרית?
הוא אומר שהחטא העיקרי היה שהם עזבו את הארץ, ירדו למצרים.
אגב, רמב"ן אומר את זה על אברהם שירד למצרים. אתה אבינו אברהם.
נכון.
כך הוא אומר.
נכון. ואז מישהו רב איתו שם.
כן, כן. אבל בגדול אנחנו יכולים לדעת מה השיקולים של הקדוש ברוך
הוא. רגע, רגע, רגע. אם מדובר על שיח ביני ובינך, אז אפשר להגיד, את חושבת כך, חושבת ככה. ואותה אישה יקרה שאני מדברת איתה, היא בטוחה שזה נושא צניעות וצניעות, ואני לא אומרת שהיא לא צודקת. ואני יכולה גם להגיד חילול שבת וחילול שמחת תורה. כולם אומרים אוקטובר, אוקטובר, אוקטובר. אנחנו מקפידים להגיד שמחת תורה, כי הם חיללו את שמחת תורה. זה דבר נורא ואיום. דבר נורא ואיום.
זה קרה לנו בסוף
חג. כמו שמלחמת יום כיפור קרתה ביום כיפור, ככה המלחמה הזאת שלנו פרצה בשמחת תורה. אז ודאי ששמחת תורה זה דבר נורא, ושבת זה דבר נורא, ופריצות זה דבר נורא. אני לא נכנסת עכשיו לשיח כזה, שכל אחת מאיתנו תגיד מה דעתה. אני רק אומרת מה אומר יונתן אייבשיץ. זה הכל. ואני נשענת עליו כמובן, נשענת עליו כמובן.
מה האמירה העיקרית שלו?
האמירה העיקרית שלו, ש... אוי, כל הקטע שקראתי עכשיו, נו, שאנחנו עוזבים את ארץ ישראל.
שנשארים לגור בארץ ישראל, זאת התשובה.
לא, לא שנשארים לגור.
שלא
נוטשים
את הארץ ישראל.
לא, הוא מאשים אותם שירדו למצרים. ומזה השתרבבו חטאים גדולים נוספים. לכך תהיה תשובתם לעתיד שלא ינטשו את נחלתם. זאת אומרת, הנקודה העיקרית שעם ישראל צריך להכיר היא השייכות המוחלטת שלנו לארץ ישראל. זה הכל. שם אנחנו נופלים, שם נפלנו, ומשם גם נגאל. נכון, זה קורה בתהליך לא קל, כולנו עוברים את השנתיים האלה הקשות, אבל אני חושבת שעל כורחנו לכולם נפקחות העיניים, אני חושבת, נפקחות העיניים, הנושא של ארץ ישראל, כן.
אני אמרתי שהעניין של מצרים, יכול להיות שזה... מצרים כמשל.
יותר, זה... יותר. כי את רוצה להגיד, זה לא רק עזיבת לא הארץ. אני מבינה. אני מבינה, קצת מבינה וקצת לא מבינה. זאת אומרת, נכון שמצרים זה סמל. זה סמל של... יצאנו ממצרים אל הגאולה. ולחזור למצרים זה בעצם לכפור בגאולה. זה בעצם לא לקבל את הגאולה. את צודקת, זה באמת סמלי. זה באמת סמלי.
אבל יש גם משהו
שאמר לעם לדלת האדמות להישאר והם הלכו למצרים.
ירמיהו.
ירמיהו.
כן, ולכן
מתי תעזי ירידה למצרים?
אני לא יודעת. אני לא בקיאה.
ירמיהו עצמו גם יורד למצרים.
אני לא בקיאה, אני לא בקיאה. אני רק אומרת
משהו. הוא מצטרף ליורדים למצרים.
אני לא בקיאה, אני לא בקיאה, אני לא מלמדת עכשיו לא ירמיהו ולא ישעיהו. אני רק מלמדת את הדגש שהוא אומר שעיקר החטא הוא כשאנחנו שוכחים את הקשר שלנו לארץ, ועיקר התיקון יהיה כשנתחבר לארץ. אני דווקא חושבת יש פה משהו מאוד...
מה נתחבר? על ידי מה נתחבר?
מה על ידי? למשל...
שנלמד יותר, מה?
לא!
שנשאר פה.
שנשאר פה, ולא נרים ידיים, ולא להפסיק את המלחמה. יש לזה הרבה תרגומים מעשיים. יש הרבה תרגומים מעשיים. מה לעשות? אבל מדובר על הכלל עכשיו, מדובר על הכלל. פחות, ביותר מדובר מאשר מה שכל אחת ואחת מאיתנו תעשה באופן פרטי. מדובר על ההנהגה הכללית. אנחנו מדברים עכשיו על כלל. נטישת הארץ זה עניין של כלל, לא עניין של בודד אחד נסע חזר. לא זה הנקודה. הנקודה העיקרית היא האם ארץ ישראל היא שלנו או לא. זה יותר במנהיגות בעצם, זה שייך למנהיגות. למלחמה.
ולמה לחשוב שבאמת יש כאן בעיה במנהיגות וזה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל.
ואנחנו לא כל כך מקבלים אותה. ולא כל כך מסכימים. זה התחיל להתבטא כשהמרגלים לא רצו לעלות הארץ, כי זה היה קשה להם. מכאן זה התחיל, ואז הייתה בכייה לדורות, והבכייה הזאת ממשיכה וממשיכה. ממשיכה וממשיכה.
עוד לא חזרו כל היהודים לארץ ישראל. עוד לא יושבים בגוש קטיף. כן. חוזרים לכל שטח עזה. לא חזרו.
יש עוד דרך. יש עוד דרך. אבל יש כאן נקודה, נקודה כללית, והיא הקשר לארץ ישראל. זה אני נותנת לכם מתנה. קראתי קטע נפלא, ואני נותנת לכם אותו מתנה.
כן, וגם המרכז לא מתאחדים מסביב הנושא.
לא מתאחדים סביב הנושא הזה. לא תגידי לי רק את המילה לא מתאחדים. כשאומרים לי לא מתאחדים, יש לי חררה. זה לא מתאחדים. מה זה מתאחדים? מתאחדים עם כלום? מתאחדים עם משהו. עם משהו מתאחדים. ואיחן שם ישראל נגד ההר. זה נקרא להתאחד. אני לא יכולה לסבול את המילים להתאחדות.
באמת? לא, האמת שאמרתי.
אני אלרגית. מה זה אחדות? שנוהב אחד את השני. מה זה נועב אחד את השני? ולפה, מה עם הטעויות? מה עם התיקונים? אז קודם כל, ויחן שם ישראל נגד ההר.
נגד ההר.
נכון? כאיש אחד בלב אחד, נכון? זה ברור. הכל זה צריך להיות כנגד ההר. אבל כאן נותנים לנו גם עוד איזה מקפצה טובה אל ההר. והיא ארץ ישראל. קחו את זה מתנה. אם אתם מתלהבות, הבנתם אותי. אם לא, אז תראו את זה כעוד דעה. תראו את זה כעוד דעה. אחד אומר ככה, אחד אומר ככה. והוא אומר ככה.
מתי הוא חי?
לא יודע.
מ-200
שנה. לא יודע.
יש איזה סיפור על האמא של משפחת אהרונסון. שתראה איזה רעב לא רע. אז היא אמרה, אנחנו נאכל אבנים, אבל לא נחזור מחוץ לארץ.
אז זה המסירות. זאת היא המסירות. זה אהרונסון, וזה מה שאתם רוצים, זה הבילויים, זה מה שאתם רוצים, זה זה.
גם נערי הגבעות היום, זה מסירות.
אבל גם היום כל ההתקדשויות זה בעצם סביב הנושא הזה. כן תיגמר המלחמה? לא תיגמר המלחמה. מה חושבים אלה שתיגמר המלחמה? מה הם חושבים? די, די, אין לנו כוח יותר. מה חושבים אלה שאין ברר, אין מנוס? אין מנוס? אין מנוס אלא לגמור אותה. לא לגמור אותה, להמשיך אותה. לגמור אותם. טוב, עד כאן, אני לא גולשת הלאה לפוליטיקה. קטע נוסף מהגרה, זה כתוב בכל התור, שאותו כתב כנראה תלמידו של הגרה.
נו?
מי?
מפולושי?
לא, 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 לא.
אני מזכור, אני דור שביעי ממנו.
כן? רגע, ברך לי השם, אני אזכר. אני אזכר. מהגרה, לדעת מראש כי בעקבות משיחה מכל צרה יוצאת ישועה, והישועה באה מתוך הצרה על פי הכתוב, ואת צרה היא ליעקב וממנה יבשע.
רב הלל משקלו.
בדיוק, רב הלל משקלו. הוא כתב את כל התור, הוא כתב את כל התור, והוא תלמידו של הגר"א.
אז הגרא אומר ככה, לדעת מראש, כי בעקבות משיחה, מכל צרה יוצאת ישועה, והישועה באה מתוך הצרה, על פי הכתוב, ואת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. בפשטות אנחנו תמיד אומרים, וממנה יבשע, זאת אומרת, הוא יצא ממנה. אבל רב צבי יהודה היה תמיד מדגיש, וממנה יבשע, מהצרה עצמה הוא יבשע. זאת אומרת, אנחנו בעצם צריכים להגיד תודה לריבונו של עולם שיש לנו צרה. כי הצרה היא התחלת הישועה בעצם. אילולא הצרה הזאת אנחנו היינו ממשיכים להירדם. היינו נרדים, נרדמים. יש קונספציה, יש מצב, יש אין מה לדאוג, הכל בשליטה. באה הצרה הזאת ועוררה אותנו, צריך להגיד תודה, עם כל המחירים הכואבים. עם המחירים הכואבים. על פי עצרה יעקב ממנה יבשע, אשר על זה אמר רבינו הגרא בחבקוק, וביורו על הפסוק, אנוח ליום צרה, שזה נאמר על משיח בן יוסף, לדעת מראש כי ארץ ישראל נקנית בייסורים, אבל בזה היא נקנית ממש. נקנית בייסורים, רוצה להגיד, זה לא שמתלווים לייסורים, זה הולך לנו בקושי. לא, לא. הייסורים האלה הם קניית, בזה נקנית הארץ.
ביסורי
אהבה. אבל בזה היא נקנית ממש עקבות משיחה. סליחה, אבל בזה היא נקנית ממש. עקבות משיחה באות בהפרעות ומכשולים. אבל בסופו, בעזרתו של משיח בן דוד, בבחינת יהודה מציל את יוסף, אף מאז יצא מתוק. ופועל ידינו ירצה השם. ולכן חלילה לנו לסגת אחור, הוא כאילו מדבר אלינו היום במציאות הישראלית, אז חלילה לנו לסגת אחור במשהו. אם יהיה חס ושלום איזה קושי, איזו מכשלה בדרך עבודתנו, ובטוחים כי דווקא ממנה יעקב יבשע, ומן המיצר נגיע למרחב ים. שוב אותה נקודה, שוב אותה נקודה, ממש כמו נבואה לימינו, ממש, וחיזוק, וחיזוק לכוחותינו, שברוך השם אני חושבת שרובנו נמצאות במקום הזה, אבל זה לא תמיד קל, מחלישים אותנו ומחלישים אותנו ומחלישים אותנו, ועוד פעם מביאים לך רעיון עם חטוף, ועוד פעם רעיון עם אבא וסבא של חטוף, כל יום בגלי צהל וכל יום בכל מיני גלים, ממוכרחים להביא איזה אבא של חטוף או איזה אמא מסכנה, שהיא באמת מסכנה, היא באמת מסכנה, אבל מביאים את זה פשוט במגמתיות, להחליש, 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 מה?
תודעה
הנדסית.
מי אלה הנביאים?
מי הם אלה? השמאל נקרא להם בגלוי, בגדול.
הם רעים.
הם רעים מאוד. הם רשעים.
הנדסת תודעה.
שיקחו לזה הנדסת תודעה. עובדים עלינו, עובדים עלינו, ואנחנו בדרך כלל חזקים, אבל לפעמים אנחנו קצת מרועדים, ואנחנו קצת מתבלבלים, ואנחנו קצת מבינים גם צדדים אחרים, וכולי 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 וכולי. אפשר להבין, אנחנו רק בני אדם. אבל האמת היא מה שכתוב כאן בגרא. זאת היא האמת. האמת היא שחלילה לנו לסגת אחור במשהו. אם יהיה בשלום איזה קושי, איזו מכשלה בדרך עבודתנו, ולהיות בטוחים כי דווקא ממנה יעקב יבשע, ומן המיצר נגיע למרחב יה. רק להיות חזקים ולהחזיק מעמד ולהמשיך באמונה חזקה, ושוב אותה נקודה של ארץ ישראל. שוב אותה נקודה.
ואני אומרת שגם מה שאנחנו קוראים השמאל, יש להם משהו ממש חיובי.
מה חיובי למשל?
אוהבים את ארץ ישראל, הם לא רוצים לעזוב בדיוק כמונו.
לא, איפה הם אוהבים את ארץ ישראל רגע?
הם לא מוכנים לעזוב, הם מרגישים, והם יודעים שזה הארץ שלהם.
לא, לא.
המלחמה שלהם היא אחרת, אבל הם מאמינים אחרת, אבל הם נשארים בארץ, הם טוענים שזאת הארץ שלהם. נשארו עליה. הם לא יעזבו אותה.
אני לא רואה, אני לא רואה, אני לא רואה. אני לא רואה את האהבה. לא, אני לא רואה את האהבה הזאת, כי אם התכלית העיקרית היא להחזיר את החטופים ולהפסיק את המלחמה, זאת אומרת שחמאס יכול להמשיך להכות בנו, וזה לא נורא. זה לא נורא. אנחנו נעמוד בזה. זה לא נורא. זה לא נקרא אהבת הארץ. זה נקרא אהבת תושבי הארץ, ואהבת הארץ, אני לא רואה את זה. אני לא רואה, אני לא רואה. אני לא רואה, אני רואה את ההפך הגמור. טוב, אבל בואו,
עד כאן ירדנו לזה. אני עכשיו קוראת איתכם מאמר של הרב קוק על שופרות. לכאורה הוא לא מדבר על מה שעכשיו דיברנו, אבל תראה שמדובר כן על...
מעט קצר צר, מה? קצר רחב של השופר.
לא. קודם כל קצת היסטוריה מאיפה המאמר הזה קיים. הרב קוק לא כתב את המאמר הזה. הרב קוק אמר את השיעור הזה בראש השנה תפרש צדיק דלד בחורבת רבי יהודה החסיד, ובמוצאי ראש השנה ערך ורשם את השיעור יהודי שנקרא מאיר מדן, הוא אבא של
הרב יעקב,
של הרב יעקב מדן, הוא כבר לא חי היום, היהודי תלמיד חכם, הקשיב לשיעור של הרב קוק ורשם אותו במוצאי שבת, מוצאי החג, כך שהמילים הם לא מילים מדויקות של הרב, אבל זה דווקא לטובתנו, כי זה הרבה יותר קרי וקליטי.
איך שהוא הבין את זה.
כן. לא איך שהוא הבין, בשפה שאנחנו מדברות, כי השפה של הרב קוק בדרך כלל היא מאוד גבוהה. אז אנחנו קוראות עכשיו את המאמר הזה, שזה הרעיון של הרב קוק, רשום על ידי הרב מאיר מדן. בסדר? שליח טוב. קודם כל הוא מביא לנו שני פסוקים כמבוא, ואל תתפלו על הקשר, תכף תבינו את הקשר בין השופרות לתשובת הכלל שעליה אני מדברת. שני פסוקים הוא מביא לנו בראש המאמר. א', והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. זה פסוק מישעיהו. נכון? אנחנו כולנו מכירות אותו. פסוק שני שהוא מביא הוא בעצם לא פסוק מהתורה, אלא מהתפילה, אלוקינו ואלוקי אבותינו, תקע בשופר גדול לחירותינו. תפילת שופרות, מוסף של ראש השנה. מה שהוא שם לב כאן, בשני הציטוטים הללו, שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, בראשון יש לנו הבטחה, בשני יש לנו בקשה, שהקדוש ברוך הוא יתקע בשופר גדול. ואז יבואו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, ישתחוו להרשם, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. וגם בתפילה אנחנו רואים אלוקינו ואלוקי אבותינו, תקע בשופר גדול לחירותינו. הוא שם לב למילה שופר גדול. הוא רוצה עכשיו להסביר
לבריאות,
זה מה שאני צריכה. הוא מדגיש את שני הציטוטים הללו עם שופר גדול, ועכשיו מלמד אותנו קצר בהלכה, שאני לא 100% מבינה אותו, אבל אני מקבלת אותו. על שופר גדול של גאולה ניבא הנביא, ולתקיעת שופר גדול אנו מתפללים. גדול דווקא.
איזה נביא? מי הנביא?
הנביא הוא ישעיהו. הפסוק הראשון היה מישעיהו, הציטוט השני הוא מהתפילה. אנחנו מבקשים שופר גדול דווקא, כי מדרגות שונות יש בשופר של גאולה. יש שופר גדול, שופר בינוני רגיל, ויש שופר קטן. ושופרו של משיח נמשל אל השופר כפשוטו, אל השופר של ראש השנה. ההלכה קובעת בשופר של ראש השנה שלוש דרגות. א', שופר של ראש השנה מצוותו בשל עיל, כך כתוב בשולחן ערוך. מצוותו בעיל, בשל עיל. השופר, הקרן צריכה להיות מעיל. ב', בדיעבד כל השופרות כשרים, גם לא עם עיל. ג', שופר מבהמת מאה, וכן שופר מבהמות עבודה זרה של גוי, פסול. אבל אם תקע בו, יצא ידי חובתו. הוא מותר לתקוע בכל שופר שהוא, אם אין שופר כשר, ובלבד שלא יברך עליו. אני לא מומחית להלכה, אבל אני אסכם בקצרה. יש לפי ההלכה שלושה סוגים של שופרות. השופר המשובח והגבוה הוא שופר של עיל. בדיעבד כל השופרות כשרים, ובדיעבד שבדיעבד, שופר מבהמת מאה או שופר מבהמות עבודה זרה, הוא בעצם פסול. אבל אם תקע בו, בכל זאת יצא ידי חובתו, הוא מותר לתקוע בכל שופר שהוא, אם אין שופר כשר.
אבל לא לברך.
אבל בתנאי שלא לברך, נכון. אז אלה שלושת הדרגות. ודרגות אלה המנויות בהלכה בשופר של ראש השנה, מקבילות הן לדרגות בשופר של גאולה. וכאן אנחנו מדברים באמת על תשובת הכלל. מהו לאמיתו של דבר שופר של גאולה? בשם שופר של משיח, אנו מתכוונים להתעוררות ולדחיפה הגורמת לתחייתו ולגאולתו של עם ישראל. התעוררות זו היא התקיעה המקבצת את העובדים והנידחים ומביאתם להר הקודש בירושלים. הוא יותר מתמקד על הנושא של קיבוץ גלויות ועלייה ארצה. כי אנחנו נמצאים בתף ריש צדיק דלת, אנחנו עוד לפני קום המדינה בכלל. את היום אנחנו כבר רואים את זה בצורה עוד הרבה יותר מפותחת מבחינה היסטורית.
עוד לפני מלחמת העולם השנייה.
כן.
הוא נהרג, הוא מת.
נפטר.
כן.
הרב
קור. ב-1933 הוא נפטר. היו הייתה בישראל בזמנים שונים, וישנה גם כיום, בחלקים וביחידים מישראל, התעוררות ורצון שמקורם בקדושה. באמונה החזקה בהשם ובתורה, בקדושת ישראל ותעודתו, וברצון לקיים את רצון השם, שהיא גאולת ישראל השלמה. וזהו השופר הגדול והמעולה, רצון עם להיגאל מתוך הרצון הנעלה למלא את תעודתו הגדולה שאינה ניתנת להתמלא ביותו גולה ועזוב. ועלוב, הוא שוב מדגיש את הגלות יותר. אבל זה נכון גם לגבינו, גם כשכבר הגלות היא לא הנושא העיקרי שלנו, עדיין יש לנו גלות, גלות במחשבות, גלות בהבנה. אז אומר, הדרגה הכי גבוהה היא, כשאנחנו רוצים גאולה שלמה, כי זה רצון השם. זהו הייעוד של עם ישראל. זה הייעוד שלנו, האישי והכללי. ואנחנו רוצים לעשות את רצון השם, ואנחנו רוצים גאולה שלמה. זה הדרגה האמונית נקרא לה, דרגה אמונית. אבל יש דרגה בינונית. יש שהרצון הקדוש נחלש, זאת אומרת הצד של קדושה, אמונה, עבודת השם, זה לא הדיבור. אין ההתלהבות הגדולה לרעיונות עליונים שבקדושה, אבל נשאר לפחות הטבע האנושי הבריא, שגם הוא מקורו בקדושה. הוא מתכוון כאן לפן הלאומי. זאת אומרת שיהודים טובים, גם אם הם, כמו שהיה לנו באמת בהיסטוריה של הציונות, גם אם הם לא מבינים את עומק התפקיד של עם ישראל, כשאנחנו כולנו נעלה ארצה ונבנה את בית המקדש ומלא הארץ דעת השם כמים לים וחסים. זה האידיאל הרוחני שלנו. אבל גם אם לא זה מה ששואפים, אלא רק רוצים טבע אנושי בריא, שגם הוא מקורו בקדושה, גם על זה צריך להודות לקדוש ברוך הוא, שיש יהודים, אפילו חילוניים, הם לא באים ממקום של קודש, אבל הם באים ממקום של בריאות נפשית, שלעם ישראל צריך להיות ארץ, מדינה משלו. זה מובן לכם? מקובל עליכם?
כן,
אנחנו מכירים את זה. וטבע אנושי בריא זה מכל רצון טבעי פשוט באומה להקים את שלטונה בארצה, לקום ולהשתחרר ולחיות חיי חופש פשוטים ככל העמים. ככל העמים. הם לא מדברים על הייחודיות של עם ישראל ועל הקדושה של עם ישראל, אבל הם מדברים על זה שגם אנחנו עם. וגם אנחנו, אני בטוחה שיש הרבה חילונים גם היום פה בארץ כאלה, שלא באים ממקום של קודש, ממקום של אמונה, ממקום דתי, אבל הם כן באים ממקום של נאמנות, לאומית לארץ.
ויש, זה לא מחזיק מספיק, זה לא...
ברור, כי זה הבינוני. כן. רצון טבעי זה, מתוך הרגשה לאומית טבעית, זהו השופר הבינוני הרגיל. הוא משווה את זה, עכשיו שימו לב, היה לנו שלושה שופרות, נכון? היה לנו השופר של איל, שהוא השופר הגבוה, נקרא לו האמוני, הדתי, הקדושתי. יש השני שהוא קרא לו בדיעבד כל השופרות כשרים, שהוא לא של איל, אבל של בהמה תאורה, מבהמה תאורה עשו שופר, אז הוא אומר שזהו השופר הבינוני הרגיל, זה דווקא הקלאסה, זה הרוב. המצוי בכל מקום, אף הוא שופר כשר, אף על פי שמצווה בראשון יותר מאשר בו. אבל בדיעבד כל השופרות כשרים. טוב מאוד אם אתה רוצה להילחם על הארץ, או לעבוד בשביל, או ליישב את הארץ, או לעלות לארץ, מתוך מוטיבציה לאומית, גם זה נפלא וטוב. וזה הרגיל.
מאוד
העריך את החלוצים, נכון, נכון, ומכאן נובעת הערכתו הגדולה לחלוצים הציונים, אפילו אלה שהיו לא שומרי תורה ומצוות, כי הם מתוך מגלים את האהבה לארץ. אולם
במסע המושבות,
נכון, נכון, נכון. אם כי שם הוא דורש מהם, הוא דורש מהם, זה לא, הוא לא רק מקבל את זה, הוא דורש מהם תרומות ומעשרות ושבת וכל מיני דברים. טוב. אולם יש גם דרגה שלישית בשופר של משיח. בואו נחזור רגע, בואו נעשה חזרה קטנה. מה הוא אמר? מהו השופר השלישי הנמוך? הוא אמר שתי הגדרות. או לפני עבודה זרה. בהמה טמאה או בהמה של עבודה זרה. אולם יש גם דרגה שלישית בשופר של משיח. ואף היא מקבילה לשופר של ראש השנה. שופר קטן, פסול, שתוקעים בו בהכרח. לכתחילה זה לא הדבר הנכון. אם אין שופר כשר בנמצא, אם אפסה התלהבות הקודש ורצון הגאולה הנעלה הנובע ממנה, ואם גם הרגשה אנושית, לאומית וטבעית ורצון של חיי לאום בכבוד, גם הם אפסו. זאת אומרת, יש הידלדלות, הידלדלות גם רוחנית וגם לאומית. אם אי אפשר לתקוע בשופר שכשר לגאולה, באים אויבי ישראל ותוקעים באוזנינו לגאולה. מכריחים אותנו, מכריחים אותנו לבוא לגאולה. אנחנו לא מבינים את זה לבד.
טראמפ
הוא חצי, תשמעי, הוא כמעט קורש, מה זה?
כמעט שופר
כשר. כמעט שופר כשר. לא, הוא יותר כשר מהקשרים שלנו, באמת.
יש לו מצוצות קדושה.
ברור, נכון.
אפשר גם להגיד את זה על השואה, זאת אומרת, זה גם הרי...
ברור, הנה, הוא יזכיר את השואה. באים אויבי ישראל ותוקעים באוזנינו לגאולה. הם מכריחים אותנו לשמוע כל שופר. אנחנו לא בוחרים בזה. אנחנו לא הגענו לנקודה הזאת. אולי אני כן, ואולי את כן, ואת כן, ואת כן, כי אני ברוך השם, ברוך השם, בחסדי השם שאני חיה שם. אני חיה את זה. אני חיה כל החיים שלי, ברוך השם. ברוך השם. זה חסד. אבל בדרך כלל, אי אפשר להגיד שכל העולם חי את זה בפשטות ובטבעיות. באים אויבי ישראל ותוקעים באוזנינו לגאולה. הם מכריחים אותנו לשמוע כל שופר. הם מטריעים ומרעישים באוזנינו, ואינם נותנים לנו מנוח בגולה. שוב הוא מדגיש את הנושא של הגולה, כי בזמנו זה היה הנקודה. האם עולים ארצה או לא עולים ארצה. אבל היום אנחנו יודעות שזה לא רק אם עולים ארצה או לא עולים ארצה. גם כשנמצאים בתוך הארץ, האם מבינים את המלחמה או לא מבינים את המלחמה. האם מבינים את הגאולה או לא? לשמה אנחנו נלחמים? על מה אנחנו נלחמים? אז זה אותה נקודה גם היום. שופר של חיה טמאה נהפך לשופרו של משיח. המלאק...
ולמה? זה נורא, נשמע נורא.
זה נשמע נורא, זה על כורחנו, כי אנחנו בטלנים. אם אנחנו לא מוכנים לשמוע את השופר האמיתי של של ריבונו של עולם.
ולמה שיהיה במצב כזה שאנחנו לא רוצים או לא מוכנים לשמוע את זה?
עובדה. ולמה אנחנו ככה? ולמה? כי אנחנו לא בסדר.
אני עדיין בשאלה.
אז התשובה היא שהמציאות היא לא מושלמת. בוודאי שאילו זכינו, היינו שומעים את השופר הגדול והאמיתי, והולכים איתו, לא בגלל, אלא בגלל שזאת האמת. זה ככה היה צריך להיות. אבל, וגם אם לא, אז היינו לוקחים את השופר השני, שהוא כשר, שהוא כשר והוא לא של איל. בסדר. גם זה לא, גם זה מקולקל. גם זה מקולקל. אז הקדוש ברוך הוא ברחמיו עלינו, תוקע לנו בשופר השלישי, הנמוך, שזה נשמע לך נורא. המלאק, פטליורה, היטלר, את הזכרת את היטלר קודם, וכולי, מעוררים לגאולה. בסופו של דבר הם שליחים של הקדוש ברוך הוא. ומי שלא שמע קול השופר הראשון, ואף לכל השופר השני הרגיל לא רצה לשמוע, כי אוזניו נאטמו. את שואלת למה? כי האוזניים אטומות.
ולמה הן אטומות?
הנושא
של שופר,
לא, לא בגלל השופר, האטימות היא כי לא רוצים להקשיב לכל השם, לא רוצים, זה קשה, אולי זה קשה, אני לא יודעת להסביר. זה המציאות.
יש שני מאבקים, גם תהיה היום, גם על יהדותינו, זה מאוד...
ברור, 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 ברור. רגע, 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 אני רוצה לסיים. ומי שלא שמע קול השופר הראשון, ואף לכל השופר הרגיל לא רצה לשמוע כי אוזניו נאטמו, הוא ישמע לכל השופר התמה, הפסול, בעל כורחו ישמע. כאילו הקדוש ברוך הוא לא יוותר לנו. לא יוותר לנו. זה הנקודה שהוא בעצם רוצה להגיד. הוא אוהב אותנו יותר משאנחנו אוהבים את עצמנו. אם היינו אוהבים את עצמנו בדרך העילית הנכונה, היה סבבה. היה מצוין, היינו מגיעים לגאולה שלמה.
מי מונע? מי מונע?
אנחנו. אנחנו, הבחירה היא אומרת. הבחירה, הרשעות, הבינוניות, החולשה. אין כוח. אין כוח.
אז מה קרה ליהודים?
היהודים נרדמים, 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 וצריכים להתעורר. אז צריכים להתעורר בדרך הגבוהה, ובלית ברירה בדרך האמצעית. ואם לא נעשה את זה, הוא יביא לנו את השופר של פטליורה ושל היטלר, ועל כורחנו. מה?
פטליורה.
פטליורה זה אחד ה... המנהיגים בתחתת, אני רושב,
עשו פרעות
בפרעות באוקראינה שם.
כן, בדיוק, באוקראינה.
מתי?
לפני השואה.
1600.
לא, 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 יותר מאוחר.
אז יש בזה משהו מאוד מנחם.
רגע, בואו, מה?
יש בזה משהו מאוד מנחם.
בטח, בטח, אני מפרשת את זה כנחמה. היא אומרת, תודה לך השם, תודה שאתה לא מתייאש מאיתנו. אתה אומר, תעבדו, תעבו את ארץ ישראל כי היא ארץ ישראל, אין לנו כוח, אנחנו לא, אז תעבו את ארץ ישראל כי תהיה לכם מדינה לפחות, יהיה לכם בית לאומי לפחות, אין לנו כוח.
זה מה שהם משדרים לנו?
אנחנו משדרים, אנחנו העם הזה, אנחנו, אני חלק מהעם הזה, אנחנו לא מספיק חזקים, לא מספיק מאמינים. אז אם לא בדרך א', אז יהיה בדרך ב', ואם לא בדרך ב', אז יהיה על כורחנו. הוא כל כך אוהב אותנו, הוא לא יעזוב אותנו. הוא לא יעזוב אותנו, הוא יביא לנו צרה. צרה צרורה.
הוא אמר את זה לפני השואה, זה חכם עדיף מנבא. לפני השואה.
יש בעצם במדרש.
היטלר, הוא מזכיר את היטלר.
היטלר עלה לשלטון, אבל
עוד לא, עוד לא, עוד לא, נכון? עוד לא ראו מה זה היטלר.
יש בעצם מדרש שמביא אלינו צורר, רשע גרמן.
כדי לעורר אותנו, נכון? ואפו, בואו את הסיום בנות. ואפו יוצא ידי חובה.
מי זה הוא?
הוא, מי ששומע את השופר התמה, גם יוצא ידי חובה. גם לאומיות זו של השוט, של צרת היהודים, גם בה יש מן הגאולה. היא תביא לגאולה. אולם, על שופר זה אין לברך, את אמרת קודם. אין לברך. את אמרת כן, את אמרת נכון. אין לברך. הכוונה, וואי, זה יעשה את העבודה, אבל אי אפשר להגיד שחיינו שקרתה הצרה הזאת. אי אפשר להגיד, זה קשה, זה קשה. וכל שהוא ממין כללה אין מברכים עליו, משנה ברכות. אנו מתפללים, לסיום, אנו מתפללים שלא יביאנו הקדוש ברוך הוא עוד לידי שמיעת השופר הפסול והתמה בעל כוחנו. ריבונו שלם תרחם עלינו. לא בדרך הזאת שניגאל, שנגאל כי נבין, כי נבין באמת למה אנחנו רוצים להיגאל ולמה הגאולה, שנבין. ואף לשופר הפשוט הבינוני החילוני כמעט אין אנו מתגעגעים ביותר. זה מה שאת אמרת קודם, זה גם לא מושלם, זה לא יכול להיות מושלם. החילוני הזה, החילוני הזה החזיק מעמד יפה. הוא החזיק, הוא התחלת הציונות הייתה הרבה איתו ובזכותו, וזה עשה, זה עשה פעולה, אבל זה 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 מדלדל, זה 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 אין לו הבטריות ריקות שם, הבטריות ריקות של אהבת הארץ. אז אנחנו לא מתגעגעים גם לשופר הזה השני. אנו תפילה, תקע בשופר גדול לחירותנו. אנחנו רוצים חירות, אבל שתבוא מתוך השופר הגדול. והשופר הגדול, אתם זוכרות מהו השופר הגדול? השופר של הגאולה, שאנחנו רוצים גאולה, לא בגלל הגויים, ולא בגלל המכות, ולא בגלל, איך קוראים לזה, בית לאומי לעם ככל העמים, אלא בגלל שזה רצון השם, וזה הייעוד, זה הייעוד של עם ישראל בעולם. זה אנחנו רוצים. אנו תפילה תקע בשופר גדול לחירותנו, שופר שבא מתוך עומק קדושתה של נשמת ישראל, מתוך קודש קודשנו, ואז תהיה הגאולה שלמה. אז אני חושבת שהקטע הזה שהחלטתי להצמיד אותו לשיעור שלנו, הוא בעצם מדבר על תשובת הכלל. כבר לא מדברים על המהלך הפרטי של כל אחת מאיתנו, מדברים על המהלך של עם ישראל ככלל, שעם ישראל יזכה, התפילה היא שעם ישראל יזכה להגיע אל הגאולה שלו מתוך ההכרה הנכונה האמיתית של דבקות בקדוש ברוך הוא ובתפקידו של עם ישראל. אבל למדנו כאן דרך אגב כמה דברים חשובים, שגם אם זה לא בא בדרך האידיאלית וזה מתלווה בשופר השני שהוא בינוני והוא קצת חילוני והוא לאומי אבל לא דתי, נגיד ככה, גם טוב. מה? גם טוב. אבל אפילו אם זה על ידי מכות שהוא מכה אותנו, גם זה לטובה. זה ההסתכלות הנכונה. בסדר, הבנו?
כן. הבנו.
מה יש לך כוח לרב קוק? כן, יש לך כוח את זה לי. תוך כדי. אני, כי אני מתה על המאמר הזה. זה
שפר התמיש. ברור. עם כל הלב.
ברור.
תודה רבה.
תודה לכולכם. שנזכה לגאולה שלמה.
אמן.